שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט בשיגור ישיר. בכל פרק אנחנו מדברים כאן עם אחת הדמויות המעניינות והמשמעותיות בארגון. אנחנו משוחחים על המקצועי והאישי, מסקנות מהעבר, תוכניות לעתיד. היום אנחנו עם דודו, ראש מרכז החלל של רפאל. שלום דודו.
שלום רוני.
תודה שבאת.
בשמחה.
אז לפני הכל, זה נשמע מאוד מעניין, מרכז החלל. מהו מרכז החלל?
מרכז החלל אכן זה מעניין, אני יכול להגיד שכל מי שעוסק איתנו במיזם הזה מתחשמל מעבודתו, במובן החיובי של המילה. חלל זה בעיקר לוויינות, מערכות שמורכבות מלוויינים וממערך קרקעי שמדבר עם הלוויינים, ולמעשה מרכז החלל הוא מרכז פיתוח חדשני שמכניס את רפאל לעולם הלוויינות, אבל בדלת אחרת, לא הדלת הסטנדרטית שהייתה עד היום, מה שנקרא חלל הקלאסי, אלא לוקח את כל העולם שאולי נרחיב בהמשך, עולם של לוויינות זעירה, ומצליח לבנות מערכת שמפזרת עשרות לוויינים שעושים משימה משותפת. אירוע מאוד מאוד מיוחד, ועדיין זה חלל עם כל המורכבות של חלל והנדסה.
תסביר גם, אז מה באמת הדרך שעשינו? מה זה החלל הקלאסי?
חלל קלאסי, אם נתייחס למשל איך עושים לוויין קלאסי, אז לוויין קלאסי זה תוכנית שבדרך כלל לוקחת 5 שנים, בונים לוויין אחד, זה עולה בערך 150-200 מיליון דולר, ולכן הכל צריך להיות מושלם ברמה הכי הכי גבוהה, פרויקט סופר סופר סיכומי.
אין מקום לטעויות.
אין מקום לטעויות, ובסוף שמים לוויין כזה שבדרך כלל מבקר אותך מספר פעמים מאוד קטן ביום. אנחנו מדברים על עולם אחר, עולם שבו אנחנו לוקחים, נקרא באנגלית ה-New Space, לוקחים את הפלטפורמות של לוויינות זעירה, לוויינות במשקל של עשרות קילו עד 100 קילו, ופורסים מערכת מסוג חדש, מערכת שבנויה מעשרות לוויינים שמקיפים את כדור הארץ, על ידי זה הם למעשה מייצרים זמינות גבוהה, הם גם מייצרים יתירות, אם לוויין אחד חלילה כושל, המערכת לא כשלה, היא ממשיכה לתפקד, תפיסה אחרת לגמרי בעולם החלל.
והמרכז הזה הוא צעיר מאוד, נכון?
נכון.
2.
הקמנו אותו ממש לפני 2, כן? הקמנו אותו עם תמהיל אנושי מאוד מאוד מיוחד, גם הפורמט שלו מאוד מיוחד בארגון. אנחנו למעשה גוף שהוא גם עסקי וגם פיתוח ביחד, דבר שבדרך כלל בארגון הוא מופרד, וכל המטרה כאן הייתה כדי לבנות קבוצה ולבנות את כל היכולת החדשה הזו במקום אחד מרוכז. יש אצלנו אנשים צעירים, יש אצלנו אנשים מבוגרים, יש יועצים בני 80 פלוס, ויש אנשים שמה שנקרא שהם בני 20 וקצת, וביחד אנחנו יושבים ומפתחים את הלוויינות החדשה הזו.
כשמעשה הגיוס מבחינתך היה מצד אחד אנשים שהם מאוד רפאל, מצד שני אנשים שהם מאוד לא, נכון?
נכון. אני מאוד מאוד מאמין שכשמייצרים משהו חדש, אני מאוד מאמין בתמהיל. במשהו שהוא לא חד גוני. ובאמת אצלנו התמהיל הוא בהרבה כיוונים. סיפרתי על נושא הדורות, אבל גם התמהיל רפאל או רפאל, יש פה אנשים שבאו, בנו מטען ידע חללי בתוך רפאל, בארגון, עשרות שנים, והם איתנו בתוך המרכז. לעומת זאת הבאנו גם אנשים מבחוץ, מתעשיית החלל האזרחית והצבאית, האזרחית זה אנשים שעבדו עד היום בסטארט-אפים, הם בכלל לא יודעים מה זה ארגון גדול, מה זה רפאל, איך עובדים בתעשייה שהיא גם יש לה פן צבאי. כל הדברים האלה חברו ביחד, ואנחנו באמת, בעזרת התמהיל הזה, אנחנו מקהילים אותנו באמת לדבר הנכון.
אז באמת, הנושא הזה של חניכה, של חבר'ה שבאים יותר מסטארט-אפ, מהייטק, ומכניסים אותם לפה, ארגון צבאי עם מתודות ארגוניות ובירוקרטיות משלו, איך עושים את זה? אפילו אם אתה יכול לתת דוגמה, בלי שמות, זאת אומרת, לאיזה חיבור כזה שהיה מורכב, שלקח כל... לו זמן להתאקלם.
קודם כל, השאלה מצוינת, כי זה אתגר ענק. זה פשוט אתגר ענק, וגם אני, שצמחתי בארגון הזה ועובד בו כבר 21 שנה, אפילו לא בשלבים הראשונים לא הייתי ער לאיזה חוסרים ופערים יש לאותם דמויות שלא עבדו בתעשייה מהסוג הזה, לאו דווקא רפאל. כשאנחנו מדברים על אתגרים של איך עובדים בתוך תעשייה כזו, ארגון מטריצי מורכב, רוב העובדים שעובדים איתך הם לא שייכים לך בכלל, ואתה צריך לאגד את כולם ולהפעיל את כולם, תהליכי רכש, נושאים של רישיונות, כי אנחנו חברה ממשלתית, יש פה המון המון עיסוקים. ובחלק מהדברים ידענו מראש, אבל ככה, קצת כדי לספר על הניואנסים, לא פעם אני קולט פתאום את אחד מראשי הפרויקטים שלי, תובע בתוך הארגון ומנסה למצוא את עצמו, ממש עבוד, ובאמת ברגעים האלה, בעזרת צוות שהוא כן עם רקע רפאלי, אני אישית, אבל בוודאי עוד שותפים שהבאתי למרכז, אנחנו מבינים מה חסר, מה לא מובן, ואחד מהדברים היפים, לראות אחרי בערך שנתיים של פעולה, לראות את אותם ראשי פרויקטים שבאו מהסטארט-אפים היום, כבר יודעים איך לתפעל את הארגון, איך לעבוד עם הביטחון, איך כל הדברים האלה קורים. אבל כן, היו רגעים של אובדן עצות לא קטנים.
למשל, תן דוגמה ממש.
דוגמה, רכש. אתה נמצא בסטארט-אפ, אתה מחליט שאתה רוצה לקנות איזה מרכיב או להתקשר לאיזושהי חברה, אתה מתקשר לחברה בחול, שלום, מעניין אותי, יש לכם בפורטפוליו את הרכיב הזה והזה, אני רוצה לקנות. אתה רוצה לדבר עם חברה בחול על משהו שקשור במוצר שלך, כשאתה בחברה ביטחונית, רגע, 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 עצור. אתה צריך רישיון לדבר איתם בכלל. הרישיון הזה, דרך אגף פיקוח הייצור, דורש תהליך שלהם, דרך הביטחון, לפעמים התהליך הזה יכול לקחת חודשיים פלוס. אירוע מייגע. ואתה רואה את אותו ראש פרויקט, מבין שהוא לא יכול להתקשר, להרים טלפון, לשאול רגע, מה קורה, אם אני יכול לקנות את הדבר הזה, ממה זה בנוי. אז רגעים שהם מורכבים.
בוא נדבר קצת על הדרך שלך בארגון. אמרת 21 שנים ברפאל, זה הרבה.
זה הרבה מאוד.
איך נמנעים משחיקה?
אני אגיד משהו שבעיניי הוא כל פעם מדהים, ואני אומר לעצמי, אני 21 שנה, מאותגר פה יום-יום, החלפתי תפקידים לאורך הקריירה.
יום יום 21
יום,
שנה?
יום יום, יום 21 שנה.
לא היה איזה רגע של משבר, רגע שפל?
אני אספר רגע קוריוז.
אוקיי.
כשאני החלטתי להגיע לרפאל, א', לא דמיינתי 21 שנה. דמיינתי חברה...
אתה נראה צעיר, בן כמה אתה?
אני בן 51.
אוקיי.
דמיינתי חברה שהיא סופר טכנולוגית, שזה באתי לפה, אבל הסתדרותית משהו, כזו שהם מגיעים בצהריים שותים תה, לשם חשבתי שאני מגיע. מאז אני יכול להגיד ש-21 שנה אני מרגיש בקצב של סטארט-אפ. לרגע לא עוצר. הקצב פה הוא גבוה. אני יכול להגיד שעמיתי ביישוב למשל, שעובדים בסטארט-אפים, לא פעם אני רואה אותם בחופשות, ואנחנו עובדים שעות ועובדים שעות. הקצב פה הוא מדהים. אנחנו עושים פה פרויקטים, אני מדבר בכלל, לא רק במרכז החלל. עושים פה פרויקטים שהם בקצה הטכנולוגיה, שלפעמים שותפים להם מאות אנשים, עם המון מרכיבים, כל הזמן משולבים בפאשן מאוד גבוה, בטכנולוגיות גבוהות, בהרבה ניסיונות של יצירתיות, של לעשות דברים שאחרים אמרו לא ניתן לעשות. זה אחד מהדברים מאוד אופייניים לארגון הזה, גם במרכז החלל אנחנו מביאים את זה היום לידי ביטוי, והדבר הזה מאתגר אותך יום יום.
ומשפט שאתה אומר, וככה צד את עיניי, מאוד יפה, מאוד מעניין, שחלק גדול מהעבודה שלך, בגלל שמתעסקים עם החלל, בגלל שמתעסקים עם העתיד, הוא לדמיין. נכון? כי יוצרים יש מאין.
לגמרי.
עושים פה דברים שאין אותם. צריך לדמיין אותם.
נכון.
שאיך נעשית עבודה כזאת? זאת אומרת, יש צורך ואז מדמיינים לו פתרון, כי הופכים את האי אפשרי לאפשרי, אז...
נכון. זה מתחיל בוויז'ן. זה פשוט מתחיל בוויז'ן. אני אתן אפילו קצת דוגמה במגבלות הסיווג עלינו, בחלל יש דברים שהם מאוד חזקים. מהחלל אתה רואה אזור עצום, לעומת אזור שאתה רואה מטיסה או כמובן מהקרקע. אתה רואה שטחים נרחבים. אז ברור לך שמשם אפשר לעשות דברים שאפשר לדמיין אותם. אז זה מתחיל מוויז'ן. אתה בונה איזשהו ויז'ן גם על סמך הניסיון המקצועי שלך, אבל זה מלווה ממש בדמיון של אפשר אולי לעשות דבר כזה. ועכשיו מתחילים לדמיין, להפוך את הדמיון למציאות שלב שלב. רוקמים רעיון, בדרך כלל בהתחלה יש היי, ואחרי זה שהם מתחילים לעסוק ברעיון ולפרוט אותו בפרטים, מגיע קיר. אתה פתאום מבין, אי אפשר את זה, ואי אפשר את זה, וזה לא יעבוד. וזה רק הופך לאתגר, וברגע שאתה רותם צוותים, ואתה נמצא בארגון טכנולוגי שאין דיסציפלינה, שאתה לא יכול להיוועץ בה או לעשות איתה משהו, אתה פשוט ביחד צועד איתם, שם את הוויז'ן הזה, ואתה מפצח דבר דבר, ובסוף מקייל את עצמך למערכת הנכונה. ובאמת, הייתי שותף לכל שנותיי ברפאל, למערכות, שהם היו בהתחלה דמיון, שלא חשבו שניתן לעשות אותם.
אתה יכול לתת דוגמה?
תראה, הדוגמה הכי יפה, מערכת שכולם מכירים, כיפת ברזל. כיפת ברזל זו מערכת שיש בה דברים שאמרו טובים ורציניים שלא ניתן לעשות. אפילו צוותים מחול רציניים באו ובחנו, שהיו מעורבים שם, אמרו, את זה אתם לא תצליחו, ואת זה אתם לא תצליחו, אני כמובן לא יכול לפרט. הדבר הזה הצליח. צוותי רפאל ההנדסיים הפכו את החלום הזה למציאות, שברו פרדיגמות לא רק שחשבו עליהם בחוץ, אלא גם פרדיגמות בתוך הארגון. אני אתן דוגמה הכי פשוטה, טיל כיפת ברזל צריך להיות זול. הוא חייב להיות זול בכמויות, אבל מצד שני הוא שיא התחכום. איך עושים? גם מאוד זול וגם שיא התחכום. זה רק יצירתיות, ומפנים את ההנדסה גם להיבטים האלה, ובסוף מצליחים. זו דוגמה.
אם אנחנו מסתכלים על הביוגרפיה שלך, על תחילתה, על השנים הראשונות, אני ראיתי איפשהו שאת המחקר לתואר שני, התואר השני היה בתחום החלל, על חלליות במערכת השמש.
נכון.
זה התואר השני שלך.
זה התואר
השני שלך. זה נשמע מאוד אקזוטי.
זה אקזוטי.
אוקיי.
לעוסקים, למי שלמד אווירונאוטיקה וחלל כמוני ועשה תואר שני, אז קודם כל הנושא הוא לא נורא אקזוטי, כי באמת לומדים את זה שם.
חלליות במערכת השמש.
נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, אז הרעיון שניתן לשים על חללית מנוע, שהוא בטכנולוגיה מאוד חדשה, שהיום הוא כבר, מה שנקרא, היום החלום הזה הפך למציאות, מנוע חשמלי. הוא היה דבר מאוד חדש ופורץ דרך, ואנחנו רצינו במחקר הזה להראות איך אפשר לחסוך בכמויות דלק משמעותיות, ובחלל זה מאוד מאוד חשוב, מכיוון שכשמביאים גוף לחלל, צריך להקנות לו כדי שהוא יהיה בחלל מהירות עצומה, של זה משתמשים בטילים, אותם משגרים של לוויינים, זה עולה הרבה כסף. ולכן רצינו להראות איך אפשר לחסוך באמצעות שימוש נבון בסוג ההנאה החדשני הזה, וזה היה נושא המחקר.
אתה היית ילד שנוהה אחרי מדע בדיוני, ראית את כל הפרקים של מסע בין כוכבים?
אז האמת היא שלא.
אוקיי.
אני לא יכול להגיד שהייתי ילד שחלם על תעופה וחלל ועל דברים בדיוניים.
לא חלמת להיות אסטרונאוט?
לא חלמתי להיות אסטרונאוט, ולמעשה את בדבר הזה אני נדבקתי בצבא. אני למעשה התחלתי את דרכי בצבא בקורס טייס, שם לראשונה הזדמנה לי ההזדמנות לקחת מטוס קל, כמובן עם מדריך, ולהינתק מהקרקע ולהבין את החוויה שבזה, ופשוט התאהבתי בעולם הזה של העולם המדעי וגם הפרקטי של תעופה וחלל, ומשם הכל היסטוריה.
ואחרי כמה זמן הוצאת מהקורס?
או.
חשבת שאני לא אשאל.
ברור, ברור. למעשה אחרי כשנה, הייתי שנה בקורס, הוספתי אז למגמה שנקראת מגמת מכוננת טיסה, זה איש צוות בקרנף.
התבאסת?
והתבאסתי, ולכן החלטתי שאני עובר
לה... מה זה להתבאס בסולם, בסקייל של דודו?
בוא נגיד ככה.
בוכים, צועקים, נכנסים לדיכאון.
לא.
הולכים לפסיכולוג.
לא, היה לי פלן בי מראש. אני יכול לתאר שבצעדים הראשונים שלי בקורס טייס, אפילו למרות שהייתי בקורס ונורא רציתי, אפילו הייתי מתוסכל, כי מה אתה עושה בהתחלה בקורס? אתה עובד בגננות, והחברים שלך מהסיירת יורדים בחבלים ממסוקים
מולך בבסיס. לא ידעתי את זה.
הקורס הטייס הוא קורס מאוד מלווה במשמעת. לצד לימודי הטיסה, אתה עושה עבודות של גננות ומטבח ועוד הרבה דברים אחרים. ככה אתה מתחיל את הצבא שלך עד שאתה מגיע לטיסות. וברגע שהגעת לטיסות, אתה כמובן מי שאוהב את זה נדלק. זהו, אז ככה התחילה דרכי, אז היה לי פלן בי, והמשכתי לפלן בי, בסיירת, כן.
אבל אחר כך כן הוצאת רישיון טייס.
סיימתי את הצבא, ובמקום מה שהיה נהוג בתקופתי לעבוד ולצאת לטיול תרמילים, אני החלטתי שאני מקשים את חלום הטיסה, אבל כהובי, נטו, תחביב, אומנם מאוד מקצועי לעסוק בו, ופשוט עבדתי ובמקביל לעבודה, הייתי הולך לטוס, ולמדתי טיסה, ובאמת הוצאתי רישיון. ועד היום אני עוסק בזה.
21 שנה בארגון, אנחנו כל הזמן חוזרים במספר הזה. אם אתה יכול לתת לי ככה סיפור על רגע אחד של הצלחה ורגע אחד של כישלון. אבל סיפור, רגע שאתה ממש זוכר שהוא היה יוצא דופן, אחד לרעה, אחד לטובה.
ככה, הדילמות הכי גדולות וההתמודדויות הכי גדולות בחיי המקצועיים ברפאל עברו במעבר שהפכתי יותר להתעסק בעולם הניהול.
ממהנדס למנהל.
ממהנדס למנהל. זה אירוע שהרבה עוברים אותו בארגון, כי הארגון מצניח מתוכו מנהלים, וגם מביא מנהלים מבחוץ, יש פה תמהיל, חזרנו לנושא התמהיל, האירוע הזה הוא אירוע מורכב אישית, כי מי שהגיע לצד הטכנולוגי ועסק בהנדסה, לא פעם צריך לעשות את המעבר הזה ולעבור הרבה דילמות עם עצמו, ובאמת כל הדילמות שלי הן מעולם המורכבות ב-21 שנה האחרונות, גם שהביאו להצלחות וגם לכישלונות, הן באמת מעולם הניהול, כשעולם הניהול, הדגש הגדול בו ברפאל, זה ההון האנושי. ההון האנושי בסוף עושה פה את הכל, אם אני אקח אותך למעבדת פיתוח שלנו, יכול שאתה תתאכסב ותראה משהו שיותר דומה לגראז'. ככה זה עובד. אנחנו חושבים על משהו מאוד פנסי, הייתי בכל מיני ארצות במסגרת השיווק, ראיתי מעבדות, בדרך כלל מי שלא עושה, יש לו את המעבדות הכי יפות ונוצצות, ואת הפסיליטיז הכי מתוחכמים, פה ברפאל זה נראה כמו גראז', אבל מה שעושה בסוף את ההבדל זה ההון האנושי. אז אני יכול להגיד שאולי סיפור, נתחיל מסיפור הצלחה, אז באמת אחד מהתפקידים המשמעותיים שעשיתי בעולם הניהול, בצעדיי היחסית ראשוניים, זה לנהל שטח הנדסי, הוא נקרא שטח מערכות אווירונאוטיות, אני מאוד גאה לתקופה הזו, שטח שהוא כולל כ-400 איש עם מחלקות סופר מקצועיות, ומתפרס על פני עיסוקים מאוד מאוד רחבים. במסגרת הפעילות של השטח, היה לנו תהליך של שינוי ארגוני, שהוא היה חלק משינוי ארגוני גדול בארגון, היינו צריכים לשרף מחלקה ולשנות מחלקות, ולהניע כזה תהליך, זה אירוע סופר סופר מורכב, אתה צריך להניע מנהלים ולהניע עובדים, והרבה אנשים שחוששים, ובאמת בניתי ביחד עם צוות המטה שלי מתווה ותהליך שעשינו אותו יחד עם הרבה שיתוף ועם הרבה חלחול גם עם עובדים נוספים, והמהלך הזה בסוף הצליח ואפילו נשא פירות, בסופו של דבר מחלקה שהשתלבה פנימה נפתחה לעולמות תוכן נוספים ברפאל, ואני חושב שבסך הכל חיזקנו את השטח והתפוקה שהוא הביא לתוך רפאל היא הייתה טובה יותר. אז זה ככה אירוע נקרא לו מכונן בצד של ההצלחה. בצד של הכישלון, בעבודה עם אנשים, לפעמים יש סיטואציות שאתה גם מאכזב, וזה עבורי אירוע לא פשוט וקשה. אני יכול להגיד שבמסגרת ניהול של מחלקה בתוך השטח הזה, תפקיד ניהולי שעשיתי קודם לכן, היה לי עובד שהיה מאוד חשוב לי לסייע לו, הוא נתקל בקשיים גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית, ועשיתי הרבה עבודה גם עם מנהלים סביבי לעזור ולתרום, והנושא הזה לא צלח, בסופו של דבר הוא עזב את הארגון, הוא היה גם בן אדם סופר 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 מוכשר, ואני ראיתי בזה כישלון אישי שלי, כי בסופו של דבר מנהל אחראי שהעובד שלו יהיה מרוצה קצה לקצה, לא משנה שיש ארגון וזה מורכב ויש כללים וקופים עליך הרבה דברים, בסוף אתה בפרונט מול העובד ואתה אחראי לכל. וזו נקודה שהייתה לי התמודדות מבחינתי.
אני רוצה שדבר קצת על רפאל וסוכנות החלל. יש סינכרון? יש קשר?
בוודאי. נגיד קודם כל כך, אנחנו כגוף חלל, אנחנו בקשר גם עם משרד הביטחון וגם עם סוכנות החלל, שהיא הגוף האזרחי, אפילו עשינו איתם מיזם משותף שכולל מיזם בין ארצות, פרויקט ונוס. פרויקט ונוס הוא לוויין למעשה, לוויין מחקרי, שהוא נעשה בשיתוף בין סוכנות החלל הישראלית לסוכנות החלל הצרפתית, ובתוך ישראל נעשתה חלוקה בין תעשייה אווירית שעשתה חלק מהאירוע לבין רפאל, שלמעשה רפאל שמה שם מנוע חדשני, בדיוק אותו סוג מנוע שתיארתי לך לפני 20 שנה שעסקתי בו בתזה, אז רפאל מפתחת מנועים כאלה.
עכשיו אתה עושה את זה.
וכן, היא שילבה מנוע מהסוג הזה, והיום במרכז החלל 11 קומות מעלינו מתכננים את המשימות של הלוויין הזה, והוא לוויין פעיל ועובד, וזה חלק מדוגמה לשטאפ עם סוכנות החלל הישראלית.
אתה יכול לספר על משימה אחת שלו?
משימה אחת שאנחנו עושים, היא משימה שבו אנחנו מורידים את הלוויין לגובה נמוך. מה זה גובה נמוך בחלל, אתה בטח שואל את עצמך.
כן.
אז 420 קילומטר זה גובה נמוך של לוויין, כי מסתבר שב-420 קילומטר, הלוויין חווה חלקיקים שבולמים אותו. וזה אירוע יותר מורכב מלוויינות שנמצאת בגובה רב בהיבט הזה. המנועים החשמליים הם הפטנט הטוב להתמודד עם דבר כזה, המנוע הוא פועל כנגד אותם חלקיקים.
אני מדמיין רגע, אני נכנס לדברים שלך, את הקשר בין ה... לכל לוויין יש מפעיל, יש אדם ספציפי שהוא ה... זה קשר כמעט חברי בטח, לא? בין מכונה שנמצאת שם בחלל בתנאים כל כך יוצאי דופן, לבין הבן אדם פה על הקרקע ש...
אז סיפרתי לך, זה מכונה שלפעמים משקיעים בה 150 מיליון דולר וחמש שנים, לכל לוויין יש יותר ממפעיל ומהנדס שאחראי עליו.
אבל איך הקשר זה... בין הלוויין למפעילים שלו הוא משפחתי?
הקשר הוא סופר משפחתי. אני יכול להגיד, דרך אגב, זה לא רק עם לוויין. כל מכונה טכנולוגית שעובדים עליה לפעמים מאות אנשים, יש קשר אישי. אתה פשוט נקשר לדבר הזה. ההצלחה הופכת, אתה יודע, אנחנו עושים דברים לפעמים שיש להם תרומה מבצעית והרבה דברים, אבל הרבה פעמים המהנדס בסוף נקשר אישית, ועצם זה שהוא רואה זה עובד ופועל, גורם לו להתרגשות רבה וגדולה.
אתם מתכוונים לבנות חללית גם יום אחד?
תשמע, חללית זה רחוק, לא שאי אפשר לדמיין לעשות כזה דבר, אבל בעיקר צריך לחשוב איזה אפליקציות שקשורות לעולם התוכן שלנו אפשר לעשות בזה. אנחנו כרגע בלוויינים, אבל אני שוב מספר וקשור קצת לשאלה הקודמת שלך, אנחנו בלוויינים מסוג חדש, כך שגם הנושא של מפעיל מול לוויין הולך להישבר כאן. אנחנו נשים שני מפעילים על עשרות לוויינים. וואו. זה לא יעבוד שכל מפעיל עכשיו יתקשר מול לוויין, בעולם החדש גם את הפרדיגמה הזו אנחנו שוברים.
אתה עוקב מרחוק אחרי פרויקטים של נאסא, חלליות לא מאוישות, מאדים.
בוודאי, אני חושב שאחד מהדברים הנורא יפים שקרו לאחרונה, ואני לא חושב שכולם מבינים את התרומה שלהם, במאדים רכב חלל הוא לא הראשון, יש כבר רכב חלל שלישי, רביעי, אני כבר לא סופר כמה, אבל קרה לא מזמן אירוע ראשון, אירוע שבו הטיסו למעשה רחפן על מאדים. מה זה אומר להטיס רחפן? זה אומר שפעם ראשונה, באטמוספירה של כוכב לכת אחר, הסתובב פרופלור וייצר עילוי. זה לא היה עד היום. אירוע מכונן, האטמוספירה שם היא שונה לגמרי, נאסא ייצרה להבים מאוד מאוד ייחודיים, שהם לא היו עובדים פה על כדור הארץ, הם עובדים רק שם.
וואו.
ועשו את הניסוי הזה, והוא טס שם, הם הביא תמונות. אירוע לאווירונאוטים זה אירוע
זה
בעל משמעות רבה.
זהו, חבל שהמאזינים לא רואים את הפנים שלך כשאתה מתאר את זה, איך כן. אתה זורח. אתה גם דיברנו על ראשון הטייס שלך, זאת אומרת, יש לך חלום להגיע לחלל יום אחד?
התשובה היא כן. אני מאוד הייתי שמח שבתקופת זמני ודרך אגב, זה נראה משהו שיכול לקרות.
כן, זהו, עכשיו
לא למשימה, כן. אלא בדיוק, היום זה כסף, וכמו שאנחנו מכירים, בעולם הטכנולוגי היום זה הרבה כסף, אחרי זה נהיה קצת פחות הרבה, קצת פחות הרבה, וכשיש מוטיבציה וכסף, בסוף זה נהיה הרבה פחות הרבה ונגיש לכולם. אני חושב שהחלל חד משמעית יהיה נגיש לכולם. אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל יש את הרעיון המאוד בסיסי. טיל בליסטי שעובר דרך החלל יכול להגיע מפה לארצות הברית בדקות. אנחנו תמיד מדברים על טיסות מהירות, מטוסים מהירים שיקצרו את הזמן בחצי. תחשוב שאתה חוצה את האטלנטיק בלא יודע באיזה 8 דקות ואתה מגיע לארצות הברית. נכון, זה מסוכן, זה טיל, זה חתיכת פצצה וכולי. אבל שוב, העולם... כמו שאמרנו, צריך לדמיין. אפשר בסוף להגיע לשם.
אז כשאתה עוצם את העיניים ומדמיין, מתי יגיע היום שטיסה לחלל תהיה, אני יודע, כמו טיסה לארצות הברית?
בעיניי זה הרבה, זה כבר לא דמיון. בעיניי זה כבר מציאות. עכשיו הגענו לשלב שיש טכנולוגיה וזה פשוט עולה הרבה כסף. זה כבר לא דמיון. כשאני אומר דמיון,
אני בן 42, זה...
תרשום 50.
לא נכון.
סיבוב לחלל.
באמת? בגיל 50 אני עולה על חללית?
בגיל 50, ואני לא מדבר על פרסומת של בזוקה, כן, של הזה.
אוקיי, וואו.
אתה עולה על חללית, כן.
שמע.
סביר להניח שזה יקרה.
הוצאת אותי מפה עם משהו לחיות בשבילו, זה הרבה.
כן.
וואו, מדהים, זה די מטורף. ואם אנחנו מסתכלים על, אתה יודע, כל התרחישים היותר אפוקליפטיים, איכות הסביבה, זאת אומרת, אתה גם, הראש שלך גם הולך לשם, אתה מאמין שקרב היום של... שלא תהיה ברירה אלא לאכלס את החלל?
אני חושב שאיכלוס החלל הוא לא דמיוני, אבל בתור התחלה לפני איכלוס אנושי, להקים מפעלים בחלל, להוציא דברים החוצה מכדור הארץ כדי לעשות חלק מהדברים, הם דברים שמדברים עליהם, ואני שוב אומר, זה לא דמיון כל כך רחוק. זה בעיקר מחסומים של, יש מחסומי טכנולוגיה, המשאבים הנדרשים הם גדולים עדיין מדי, אבל העולם מתפתח והולכים לשם. ואני חושב שגם האנושות הגיעה להקים מושבות במקום אחר, אני חושב שגם זה לא דמיוני. יש פה הרבה היבטים, כן, הם לא רק היבטים טכנולוגיים והנדסיים, זה גורם לשאול הרבה הרבה שאלות, איך ציוויליזציה יכולה להתפתח בתנאים כאלה, אחרת, מה יקרה אחרי עשרות שנים, אבל כן, לדמיין זה טוב, כי קורה מזה בסוף משהו אמיתי.
אני רוצה לשאול שאלה שעוברת כחוט השני בין כל השיחות פה עם המנהלים, וזה נושא שאני יודע שהוא מאוד מעסיק היום את רפאל, וזה הכסף הגדול שכל הזמן קורץ לאנשים שעובדים כאן, או השאלה של ערכים מול מזומנים נקרא לזה. אתה קרא לך גם עובד שאמר נורא מצטער, כך אוהב את המקום, אבל מציעים לי פי שלוש, פי ארבע בחוץ?
א' קרה.
מה אתה עושה במצב כזה?
אני רק אגיד שלמדתי עם השנים שלעובדים בכל מקום, לא רק ברפאל, בדרך כלל חשוב מאזן בין מספר דברים, וכשאחד מהצלעות האלה לוקה בחסר מעבר לסף, עובד יעזוב. אז נכון, אנחנו מדברים הרבה על כסף ועל תנאים, חד משמעית חשוב לכל עובד, אבל זה לא הדבר היחידי. אנשים מחפשים לא פחות משמעות, אנשים מחפשים לא פחות גם אתגר, ואנשים מחפשים לא פחות גם סביבה אנושית. אתה בסוף חי פה, חלק ניכר מהחיים שלך אתה מבלה במקום עבודה, ואתה מחפש סביבה אנושית טובה. עכשיו, אני כמנהל עם ניסיוני למדתי שכל הדברים חשובים, אחד יכול להיות קצת פחות, קצת יותר, אבל אם משהו יורד מסף מסוים, עובד יעזוב. עכשיו, עובד שהחליט לעזוב, אני קודם כל מנסה ללמוד את הסיבה, מה הביא אותו לזה. אני מנסה דרך אגב לרוב לנסות להבין שהוא הולך לעזוב הרבה לפני, כי ברגע שהוא החליץ ובדרך כלל מספר, זה כבר too late. ויש עובדים שמסיבות כאלה ואחרות הבנתי שנכון שהם יעזבו, לא כי הם עובדים לא טובים. למשל, עובד גם קיבל משכורת בחוץ, אבל גם יש לו פאשן רגע, אותו טייפ שאני מספר, אני 21 שנה ברפאל, יש עובדים היום שרוצים לטעום משהו אחר, וזה לגיטימי. ואני יכול לספר לך שיש עובדים כאלה שגם קיבלו את הרוח הגבית, לא שהם שואלים אותך בסוף, אבל הם קיבלו גם רוח הגבית, סיימנו בטוב, יש עובדים כאלה שחזרו לרפאל. ניסו 3 שנים, 4 שנים בחוץ, חוו חוויה וחזרו. אנחנו צריכים להסתכל long term.
אותך זה לא מפתה?
תראה, אני יכול להגיד, מה שאני עושה היום מבחינתי, בשנתיים האחרונות, אני עובד בסטארט-אפ. בחרו ואני בחרתי את זה, הוציאו אותי מרפאל, בתוך רפאל עדיין, למיזם, שהוא מיזם שהוא מעין חברה קטנה קצה לקצה. חוויה מדהימה והיא מספקת אותי ולכן...
מסך כל מה שאתה עושה בתפקיד הזה, איפה נגיד נמצאת התשוקה שלך? מה הדבר שהכי...
הפאשן שלי זה לעסוק בעולם טכנולוגי, עם בדרך כלל צוות אנושי מדהים, שהוא חדור מוטיבציה לעשות את הבלתי אפשרי, עם גיבוי ארגוני, ואתה מרגיש שאתה יוצא למשימה, זו משימה שהיא בדרך כלל 2-3, מדהימה. הדבר הזה גורם לי לדרייב יומיומי, ואני נוגע גם בטכנולוגיה בעבודה שלי, גם באנשים, גם בלהניע אנשים, גם במימדים נוספים, וזה היופי בניהול. עכשיו, זה בדיוק מה שקורה היום במרכז החלל. אנחנו היום מעורבים בפרויקט שאמרו עליו שהוא בלתי אפשרי. זה בדיוק מה שאנחנו עושים היום. ואנחנו באים להוכיח שהדבר הזה הוא אפשרי.
אתה יכול להגיד מה הוא?
תראה, שייך לעולם, קודם כל, אני לא יכול לפרט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד שהוא מושתת על ננו לוויינים, ועל העולם שסיפרתי לך קודם, שמפזרים עשרות והם עושים משהו ביחד. וואו. ואת העולם הזה, אנחנו לאט לאט קליפה אחרי קליפה, מקלפים ומוכיחים שהדבר הזה הוא אפשרי. יש לי צוות מדהים, נחוש טכנולוגית לפתור כל בעיה, ויש צוות ניהולי מצוין, ואנחנו באמת עומדים לכבוש החלל. זה יקרה.
תזרום איתי עם שאלון מהיר ככה לסיום.
אשתדל.
תשובות מהירות וקצרות, בסדר? תשובה ראשונה שעולה לך בראש. קצרה. הטעות הכי גדולה שעשית ברפאל.
אני לא מרגיש, לפחות בדרכי, עשיתי טעויות.
אוקיי, האתגר הגדול של הארגון היום.
ארגון מורכב וגדול. איך עושים אותו עדיין זריז.
שינוי שאתה מייחל לו.
לי אישית, שאני אמשיך לעבור שינויים בארגון הזה מדי כמה שנים וימשיך להיות מאותגר.
להחליף תפקידים רוחביים, מה שנקרא.
לגמרי.
אייקון ישראלי חי עומד שהיית שמח לשבת איתו לקפה.
אילן רמון. אם הוא היה פה היום הייתי שמח לשבת איתו.
המצאה או פטנט שהיית יוזם או יוצר סתם כי בא לך?
סתם כי בא
זה
לי.
זה לא חייב להיות קשור לחלל.
דווקא אני חושב על חלל וטילים. טיסה טרנס-אטלנטית בטיל.
אני גם אשמח. תקרא
לא
לי
בטוח.
כשזה יעבוד.
לא בטוח. בוא נדבר על הפרטים.
זה יכול להיגמר בבום.
נכון.
אם לא היית עובד ברפאל, היית עובד ב?
מקים סטארט-אפ.
הדבר שהכי מדאיג אותך בחיים בישראל?
החברה השסועה.
הדבר שאתה הכי אוהב בחיים בישראל?
זה הגנים שלי, להיות פה.
ושיר ישראלי שיכול לרגש אותך עד דמעות?
אריק איינשטיין, אוף גוזל.
גם אותי. אז נשמע את אוף גוזל.
מעולה.
ודודו, ראש מרכז ההכלה של רפאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
המון תודה לך.
ואני ציפור סגנה נשארתי בקן מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום אז מה הפלא שאני קצת דואג אוף גוזל חתוך את השמיים טוס לאן שבא לך רק אל תשכח יש נשר בשמיים, גור לך